כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. טוב, כמו פשט, קלינו, אנחנו נגמרים, כן? באפיך, כעס, כן? האף שלך כשאתה כועס. ובחמתך, גם כן סוג של כעס, נבהלנו. הפכנו לדבר מבהיל. משהו נגד הרצון הוא מעורר התמרמרות פנימית, כבר בא למדרגת האף, אף על פי שהפעולה לא תצא עדיין החוצה. אבל בהתגברה מאוד, עד שהיא מתפרצת מחוגה הנפשי לחוג ההבלטה, אז כבר תבוא למדרגת החמה, הבוערת. אז כאן הרב עושה הבחנה בין אף לחמה. אף, משהו התחיל להרגיז אותי, אבל אני שמרתי את זה בפנים. כשאני מתחיל להתרגז החוצה, זה חמה. אף, פנימי, חמה, חיצוני. הוא לא אומר כאן חרון אף, הוא אומר בין אף לחמה. אם הוא היה מסביר מה זה חרון אף, הייתי יכול להגיד מה זה חרון אף. אבל כיוון שהוא לא נידב לי הסבר, ואני מעצמי לא מסוגל להגיע להסברים, אז אני מנוע מלהתייחס, מה אני אעשה? מה? זה לא שהוא הולך מכות, אבל כבר רואים שהוא כועס, זה חמה. בסדר? אף? לא, ברור שלא. מדובר פה על התופעה המידותית, הנפשית. אז אדם שהוא באף, הוא כבר מרגיש איזשהו ניגוד בין מה שהוא רוצה לבין מה שבמציאות. זה מרגיז. אני רוצה ככה, המציאות היא אחרת. זה נקרא אף. אבל עוד לא יצא לי הריר מהפה, השיניים לא התחילו לשקשק. אבל כשאני כבר מתחיל להתעצבן ורואים את זה, אז זה חמה. חמה בוער. אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד כלום. אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד כלום. אבל אם כבר אומרים, אז אומרים הכל. כן, מה אתה אומר?
הנבל. אה?
ודאי. הרי כתוב ההתאפק אחרי זה. הסימן שאצל המן זה היה רציני. טוב. גם כתוב אצל משה בפרשת עקב, כי יגורתי מפני האף והחמה, כי אמר השם להשמיד אתכם. אז הוא מתייר קודם כל מן האף, ואחר כך מהחמה, שזה עוד יותר גדול. והנה, הברואים החומריים והנשים החיים חיי גשם, אם היה כוח בהם לעמוד באור העליון, להשוות תוכן חייהם לאותו התוכן הראוי להיות עומד לנצח, מפני סיגובו וקדושתו, הרי היו גם הם בלתי קלים. ומפני מה הם קלים? מפני שהם נערכים לעומדים נגד השלמות העליונה, בלתי משלים את התפקיד האלוהי העליון. כלומר, מול מה ש... מול הקדוש ברוך הוא, אני תמיד מחסר. כלומר, אני תמיד לא עומד בציפיות. אז אני תמיד מעורר אף. נכון? זה הכוונה. כי אמרנו מה זה אף, זה כאשר יש משהו נגד רצוני, נגד הרצון שלי. יש לי אף, כי משהו נגד רצוני. נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, הכל נגד רצונו. כי אין שום דבר שהוא מושלם, שום דבר לא יכול להתאים לדרישות שלו. נכון? מובן או לא? יש תמיד חיסרון בנברא לעומת הבורא. נכון, הוא ברא, אז הוא ברא אף. יפה, אז הוא ברא אף. בסדר, מה שאומר.
מה שאנשים החיים חיי גשם?
מצד החומריות, אין אף פעם שלמות. מה שאומר. כן, בואו נראה עוד פעם. לא יכול. גם המצווה, אף פעם אתה לא יוצא ידי חובתך. הרי מה כתוב ביוב? ביוב כתוב... הן בעבדיו לא יאמינו ומלאכיו ישים את העולה. אף שוכנה בתי חומר אשר בעפר יסודם ידקאום לפני עש. נכון? כתוב ביוב. כלומר, אם המלאכים לא מצליחים לספק את רצונו, כל וחומר בני אדם שהם קורצי חומר והם מוגבלים וכו'. בסדר? אני מציע שנקרא את זה שוב בפנוכו בשלה בתוכו, ואז הכל יהיה ברור. והנה, הברואים החומריים, ואנשים החיים חיים, גשם, כן? אנחנו עשויים מגוף. אם היה כוח בהם לעמוד באור העליון, כי אנחנו הרי לא נפגשים ישירות עם האור העליון. האור העליון, זה קשה מאוד לעמוד מול זה. אבל אם היה אפשר לעמוד באור העליון, כלומר, להשוות תוכן חייהם לאותו התוכן הראוי להיות עומד לנצח, מפני סיגובו וקדושתו. כלומר, יש דברים שראויים להיות נצחיים. אם אני יכול להתאים את עצמי לאותם עניינים הראויים להיות נצחיים, הרי היו גם הם בלתי קלים, אז גם בעלי הגוף היו נצחיים, אם הם היו יכולים להתאים את תוכן חייהם לתכנים הרוחניים הנצחיים. לא, למה להגיד יותר ממה שכתוב? נכון, אבל אתה מחבר לדברים אחרים שחשבת, נכון? אז פה אנחנו לא מנסים לחשוב מעבר למה שכתוב, כי אנחנו רוצים להגיד קודם כל מה שכתוב, אחרי זה נחשוב. מה שהוא אומר, אם היה אפשר שאני אתאים את תוכן החיים שלי לתוכן החיים של הדברים הנצחיים, אז הייתי נצחי גם כן. כי דומה מדבק בדומה, בסדר? דומה בדומה. דומה בדומה. אחר כך עושים, זה היה סתימת השפתיים. לפעמים זה נשמע כמו האות מם, אבל לאו דווקא. בסדר? אז זה מובן מה שהוא אומר. כלומר, הוא לא מדבר עדיין מצד ההשתלמות או תכלית לא נגמרת. זה לא הנושא. בסדר? עכשיו, מה הוא אומר כאן? אמנם, ומפני מה הם קלים? אז למה הגוף קלה? כלומר, בעלי הגוף, מפני שהם נערכים, כלומר, אפשר להעריך אותם, לשפוט אותם, לעומדים נגד השלמות העליונה, בלתי משלימים את התפקיד האלוהי העליון. כלומר, אני לא יכול לספק את מה שהנצח דורש. לא יכול. ולכן, מצד זה, אני קלה. אמנם, מצד הגופים, הרי אין החמה הבולטת ראויה לצאת נגדם. איך אמרתם? כזו שהוא ככה ברא אותם. כי סוף כל סוף הטבעיות הגופנית, כך היא מגושמת. עד שלא תוכל להתרומם למעלה העליונה שבצחצחות העליונות. כלומר, אי אפשר לבוא יותר מדי בטענות אל הגוף. אמנם, הגוף לא מספק, אז במובן הזה יש אף. אבל הגוף זה לא אשמתו, לכן אין חמה. יש אף, אבל אין חמה. אבל הנפש, שלה ישנן הכנות יקרות, והייתה יכולה להתנסה למרומי הקודש. רק מפני חדישות רצונה היא נשארת בשפן. כן, אדם יש לו גם נפש, לא רק גוף. מצד הנפש הוא יכול היה להתרומם מעל מדרגתו הבהמית השפלה. נגדה מתבטא לא רק האף, כי אם יותר מובלט הוא לעומתה הניגוד של החמה. כלומר, האף נגד הגוף, החמה נגד הנפש. הבלתי מושלמת. ואף על פי שאינה קלה. למה חלוקה בין גוף לנפש? אף זה לייט, חמה זה הרד. אתה איתי? אני שואל אם הבנת את הנקודה הזאת. הרב הסביר לפני כן מה ההבדל בין אף לחמה. היית פה? הקשבת? כן, מה למנו? אף זה התוצאה של הניגוד בין הרצון שלי לבין המציאות. יש לי אף. מה שהסברתי פעם אני לא יודע, אני עכשיו לומד את דברי הרב כאן, זה מה שמעניין אותי, אני צר ופקים להחריד, אני רוצה להבין מה כתוב כאן. הרב אומר, אף זה הניגוד בין הרצון שלי לבין המציאות. בסדר? הייתי רוצה לעוף, אין לי כנפיים, זה אף. בסדר? אתה איתי? לעומת זה, משהו שאפשר, אבל זה שאין כנפיים זה לא כל כך, ככה אני, כלומר, לא ציפו ממני שיהיו לי כנפיים, אז זה גם לא מרגיז, זה רק אף. אבל אם למשל יש משהו שאני נגיד מפקד בצבא ולא עשו מה שאני אומר, זה מרגיז. למה? כי יכולתי לצפות שכן יעשו. זה החמה. עד כאן מובן? אז זה דבר. הקדוש ברוך הוא יש לו אף כלפי החומר ויש לו חמה כלפי הנפש. למה? כי האמא, זה שהגוף לא מספק את כל מה שהיה צריך לספק בחיי הנצח, זה אמנם אף, אבל זה לא כל כך אשמתו, זה הטבע. אבל הנפש היא אשמה, כי הנפש הייתה יכולה להתעלות למרומי הקודש. וכשהיא לא עושה את זה, אז יש רוגז עליה, חמה עליה.
כשאדם מתרגל בגלל שלא עושה מה שהוא אמר, אז
רואה אני שעוד לא הבנת מה שאני אומר. לא, כי אם היית מבין מצוין, אז לא היית שואל. לא, זה לא יודע להסכים או לא להסכים, אתה לא יודע אם אתה לא מסכים. אני אסביר לך מה אני אמרתי, ואז אתה תבין שהשאלה לא במקום. אני יכול? לא, זה לא נשאל מקשיב. אני רוצה שתבין שאני דיברתי על משהו אחר. אתה לוקח את המשל של האדם, ושוכח שאנחנו עוברים עכשיו לקדוש ברוך הוא. יש אף וחמה אצל אדם, יש אף וחמה אצל הקדוש ברוך הוא. עד כאן ברור? אף וחמה אצל האדם, מה זה? אף זה ההרגשה שיש לי כאדם, כאשר אני רואה שמשהו לא כרצוני. לא, לא כרצוני. זה מה שהרב קוק הסביר כאן.
אני יכול לדעת לו בכנפיים, אני רוצה.
כלומר, הייתי גם רוצה. כלומר, לו היו לי כנפיים, הייתי אף. נכון? זאת אומרת, הייתי באמת רוצה, אבל אין לי. אז הדבר הזה יוצר אצלי אף. אבל לא מעבר לזה, כי זה ביחס לדבר שאינו ביכולתי. בסדר? אבל יש רצון. רגע. יש רצון. אבל הרצון לא יכול לצאת לפועל בגלל נתונים. כלומר, זה אי אפשר לבוא כל כך בטענות כלפי הגוף שלי שאין לו כנפיים. כי ככה זה הטבע שלו, בסדר? אבל למשל, כשפקוד שלי לא עושה מה שאני אומר והציפיתי שהוא כן יעשה, אז יש לי גם חמה. עד כאן ברור. עכשיו בואו נעבור לקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא, יש האף והחמה, הם בגלל אי ההתאמה של המציאות לרצונו, לרצון שלו. בסדר? עכשיו, הרצון שלו הוא עניינים נצחיים. מה שעושה רצונו נהיה נצחי. מה שלא עושה רצונו לא נצחי. עכשיו, הגוף הוא לא נצחי. הנפש יכולה להיות נצחית. עכשיו, הגוף לא נצחי בגלל שהוא לא מסוגל לפי הכוחות שלו, להתאים את עצמו אל הנצח. לכן, כלפי הגוף יש רק אף. אבל זה לא כל כך אשמתו. לעומת זה, הנפש היא אשמה שהיא לא מתאימה את עצמה לרצון של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כלפיה יש חמה של הקדוש ברוך הוא. האם את כאן ברור מה שאני אומר? האם יש לך עדיין קושי על מה שאני אומר? מה? זה, זה, לכן אמרתי שלא הבנת, אבל, וזה סותר את מה שאמרת שהבנת אותי. מה החלק הראשון שלא מתחבר לך? מצוין. אז בואו נעזור לחלק הראשון של... לא, לא, אני רוצה להגן על עצמי. אבל אני רוצה לנקות את עצמי. אני הותקפתי, אני רוצה לטהר את שמי. מה? לא, אני רוצה, אז אני אסביר. לא, אני רוצה להסביר, כי זה מאוד... אתם לא תגידו לי אם אני צריך לצאת להגנה על עצמי או לא, אז אני כן אצא להגנה על עצמי. אני מסביר, לגבי האף, בדוגמה של האדם. אדם רוצה לעוף, אבל מהר מאוד הוא מגלה שהוא גם לא יכול. כשהוא רוצה לעוף ולא אף, אז יש לו על זה אף, באלף. אבל לא מעבר לזה, כי זה מעבר לנתונים שלו. בסדר? חמה, זה כאשר יש משהו שיכול היה להיעשות ולא נעשה. סיפה, ויכול לקרות ולא נעשה, יש לו חמה. אז זה בדיוק מה שאמרתי. מה לא בסדר בדוגמה הזאת? אז אתה רואה? הרי שני הדברים הובנו ביחד. אבל מה היחס בין זה לבין הקדוש ברוך הוא? לא ברור. למה זה לא מתחבר? נכון, לכן יש רק אף. הקדוש ברוך הוא... אתם גם מצד הגוף או מצד הנפש? מצד הגוף לא. ולכן יש רק אף. למה? היא בדיוק אותו דבר. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף עם כוחות מוגבלים. אני דווקא הבנתי שאתה לא מבין. בסדר. בבקשה. אגב, כיוון שהדבר הזה מצולם ומוקלט, אפשר שהצופים יגידו מי צודק, אתה או אני. כן. אגב, יש פה שאלה. האם המצב של הגוף הוא פועל יוצא של הנפש? לא. יש השפעות, אבל זה לא פועל יוצא. לגוף יש תפקוד משלו, לנפש תפקוד משלה. כן.
יש מצבים שהנפש משפיעה על...
זה אני אמרתי.
כן, אבל לא, התשובה...
זה אני אמרתי.
עכשיו זה משהו
חד משמעי. אמרתי שלנפש יש השפעה על הגוף, אבל לא שפעולת הגוף היא פועל יוצא של הנפש. זה שני דברים שונים. יש הבדל בין השפעה לבין פועל יוצא. פועל יוצא, הכוונה שהתפקוד של הגוף תלוי בנפש, וזה לא נכון.
שזה
חד-חד ערכי. לא יודע אם חד-חד ערכי, אני לא יודע אם אתם מתכוונים. אני אומר, הגוף לא מנוהל על ידי הנפש. לגוף יש פעולה משלו, אבל יש השפעה של הנפש על הגוף. כן. כן.
האם, למה יש אף כאילו, יש איזו ציפייה אולי, למשל אצל יעקב, נכון, הוא לא מת, כאילו למשל, אני אקח את המקום הזה של הנצחיות, אז יש איזו סיטואציה בעולם, יש איזו מציאות כזאת שיש נצחיות, כאילו.
לא זה חריג. מה, נצחיות לגוף?
למרות שהוא לא פרופורציונלי.
כן, אבל זה חריג, זה חריג.
כן. אין אופציה, לכן אולי באמת גם למה יש אף, כאילו, הרי אם אין בכלל ציפייה, כאילו למה... יש משהו מינימלי אפילו.
לא. אני מבין. הקושי שלך נובע מזה שאתה מבין שאף זה שפיטה מוסרית. זה לא שפיטה מוסרית. זה לא שכועסים על הגוף. אלא זה תיאור של ההפרש בין המוחלט למציאות. זה נקרא אף. בסדר? שאלה שנייה. כן, נכון, זה מה שהוא מסביר בהמשך. כן. האם המצב, ויתשם השם על אדמתם באף וחמה. אז השם כעס עלינו פיזית ונשמתית. כן. הלאה. אומר הרב, אבל הנפש שלה ישנן הכנות יקרות והייתה יכולה להתנשא למרומי הקודש רק מפני חלישות רצונה היא נשארת בשפל נגדה מתבטא לא רק האף כי אם יותר מובלט הוא לעומתה הניגוד של החמה ואף על פי שאינה קלה כן? הרי נפש היא נצחית בטבעה מתוך שהיא רוחנית עליונה בטבעה. אבל מצידה יש בהלה. כן, כלומר, קלינו באפיך, הגוף קלה, בגלל שהוא לא מתאים לנצח. הנפש לא קלה, אבל היא נבהלת. נפילת ערך וחרדה, על אשר לא התנסה לאותה עמידה הראויה לה. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. מעין מה שאומרים בשם רבי זושה, שהוא אמר שכשהוא יעלה לבית דין של מעלה, לא ישאלו אותו מדוע הוא לא היה משה רבנו, אלא מדוע הוא לא היה זושה. כן, יכולת להיות זושה, ואתה לא. זה בהלה. זה הבהלה. הבהלה זה, אפשר לומר, זה הגיהינום. כן, הוא הבושה. מה שאמרתי בשיעור אחר. טוב, נמשיך. שתה עוונותינו לנגדך. עלומנו למאור פניך. מפני שהאורה, אז קודם כל זה שתה. הונח, כן? להשית זה להניח. כן. אז שתה עוונותינו לנגדך. מה שהעוונות שלנו זה נגדך. עלומנו זה דברים שאנחנו עושים בלי לדעת. מה? נכון. עלומנו למאור פניך. מפני שהאורה האלוהית העליונה שואפת והולכת להוציא אל הפועל את השלמות המשוכללת היותר עליונה, בשבילך, בשביל כך הנבראים הם הולכים ועוברים בשטף, מתגלים בצורה בלתי שלמה, באים לכלל מפעלים ופעולותיהם, מתמלאות חסרונות ומגרעות מול המטרה הקדושה והתאורה העליונה האלוהית, והם לעצמם ברוחם עומדים חשוכים לעומת האורה האדירה של בירות ההזרחה אשר לנוגע העליון. פשוט. לא, לא, אני אסביר. מה הכוונה של דברי הרב? נחזור אחר כך למילים. יש מגמה אלוהית עליונה. ידועה לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש תוכניות ארוכות טווח. אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו את כל מלוא התוכנית. אנחנו רק חלקים של התוכנית. ולכן יש גלגל בעולם שהולך ושוטף. מגיעות צורות בלתי מושלמות. הן פועלות, מה שאפשר לפעול, אבל נעלמות, ומגיעות צורות יותר טובות. גם הן נעלמות. כן? כלומר, יש גלגל ששוטף בעולם של התפתחות מתמדת לקראת המטרה האלוהית העליונה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, מפני שהאורה האלוהית העליונה שואפת והולכת להוציא אל הפועל את השלמות המשוכללת היותר עליונה. כן, המטרה היא השלמות האבסולוטית. בשביל כך הנבראים הם הולכים ועוברים בשטף. כן, כלומר, אם לא הייתה מטרה עליונה, אז העולם היה נשאר כמו שהוא. מתגלים הנבראים בצורה בלתי שלמה. באים לכלל מפעלים, ופעולותיהם מתמלאות חסרונות ומגרעות. מול, הכוונה לעומת. המטרה הקדושה והתורה העליונה האלוהית. והם לעצמם ברוחם עומדים חשוכים לעומת האורה האדירה. כלומר, בעצם אני חי בחושך לעומת האורה העליונה של בהירות ההזרחה אשר לנוגע העליון. על כן הולך וסובב גלגל המציאות ברוח השם ובכוח הרדיפה אחרי ההשלמה המשוכללת יוצר גוויות ורוחות ומבלעם באוצר המציאות הכללית לחדש אחר כך פני הוויה בצורה יותר מבהיקה ויותר מהירה. כן, זה כמין גלגל, אבל גלגל עולה. העולם הולך ומתקדם בספירל העולה. ונמצא שהשטף והכיליון הזמני בא מתוך ההקבלה של החיים המוצערים והפעולות הזירות והמופעלות לומר עוד צדק והחסד העליון, שאתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. כלומר, המציאות שלנו היא בלתי מושלמת, זה נקרא עוונות ועלומים, וזה הולך ונעלם, כלומר, אנחנו הולכים וקלים, בגלל המאור הפנים שהולך ומתגלה. זה כמו אני יודע, אנחנו כמו יתושים, מול האור, מול האש. הולכים קלים. כן, יש ביטוי כזה, כלות הנפש. כלות הנפש, הנפש קלה, כמו שהנר קלה. ככל ימינו, זה פסימי, כן? המזמור הזה הוא פסימי. בסדר, לא נורא, לא נורא. יש ממדים פסימיים לחיים, אבל בסוף יש אופטימיות. אמרנו, המזמור הזה צריך סבלנות.
זה חלק מהחשיבה האלוקית שלו, זה חלק מה...
כן,
שלו... מול המחשבה האנושית ש...
נכון, נכון.
בעצם גם פה יש פה, שכאילו, כמו שהוא הקדמור בראת העולם עם חיסרון...
אז החיסרון הזה הולך ומתמלא, אבל איך הוא הולך ומתמלא? על ידי שטף החיים. שטף החיים גורם לאבולוציה. אבולוציה מוחקת שלבים קדומים, בונה שלבים מתפתחים יותר. וגם הם יימחקו, לעומת שלבים יותר מתקדמים. אפשר גם לראות את זה בהיסטוריה האנושית. כן? ההיסטוריה האנושית היא לא לינארית. אנחנו רואים שהיה שלבים פרימיטיביים מאוד, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה טכנולוגית וכו' וכו', ומדעית, וזה הולך ומתפתח. אבל ההתפתחות מוחקת שלבים קדומים. זה אחת הסיבות, למשל, שכאשר המציאו את מכונת האריגה האוטומטית במאה ה-19, לא, במאה ה-18, פועלים זרקו את המכונה הזאת לנהר. כי אמרו, אתם הורסים לנו את העבודה. מכונות? אז לא תהיה עבודה. כן, כלומר, אתה עושה שיקול צר באופן מיידי, הפרנסה שלי תיפגע. לא, אבל תחשוב, כמה פרנסה נוכל לתת למיליוני אנשים אחר כך. כן, תמיד יש מאבק כזה. בסדר? מה?
גם היום.
גם היום, ודאי.
הוא שומר, עמד על בכרטיס מצולן,
אתה יכול לצאת הכל מהדברים שלהם. נכון, אז לכן אתה יוצר אבטלה, אבל בחשבון כולל אתה יוצר התקדמות. השאלה היא איך לשמור על שלא יהיו יותר מדי נזקים בדרך. כן, מה? נכון, נכון, וזה בדיוק מה שנקרא התפתחות. עכשיו, למה? בגלל שיש לאן להגיע. אז כשנגיע, נראה רטרואקטיבית שכל התהליך הזה היה כדאי. אבל מי שבתוך התהליך נבהל מזה, כן? כלומר, בחמתך נבהלנו. ברור? לא. אז, אבל גם פה לגבי המזמור. המזמור יש לו מרכיבים פסימיים, אבל יש לו גם סוף. אז, אבל מה זה דורש מאיתנו? סבלנות. סבלנות. טוב. ככל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה. טוב. אז העברה. יש לנו, אמרנו, אף, חמה, יש יותר מחמה, העברה. העברה היא תכונת הכעס על מפעלים כאלה, שהם הולכים לגמרי לעבר השני המאופך של החפץ והשאיפה נאותה. כלומר, לפעמים אני בחמה, הרצון שלי לא יצא אל הפועל. מה שרציתי לא יצא. אבל זה לא נגד מה שאני רוצה. אבל אם זה ממש מנוגד, אז יש לי עברה. מוציא את הציפורניים. והימים הפרטיים, שמבליטים את תיאורי החיים ואת התכונה הנפשית הפנימית על ידי הפעולות הנעשות בהם, הם פנו לעבר המאופך מהחפץ הטהור האלוהי. מה שאני עושה היום יכול להיות לפעמים מנוגד לגמרי לרצון השם. והצירוף של כל ימי החיים כולם, הלא אינו קיים כמו הגה, הוא ביטוי אחד המחובר מעברות שונות, שהצלצול יכול ליתן בההגה קיים לפי ההד המצטרף מכל עברה ועברה בפני עצמה. כלומר, סתם הגה זה הברה. כן? איזה משמעות. כן? למשל, אתה אומר, מזלגות. אין איזה שום משהו. זה כל הביטוי, אבל מזלגות? פתאום הכל התחבר. כלומר, הנקודה הספציפית קיבלה משמעות מתוך ההקשר. אז זה מה שאומר גם פה. כן, והצירוף של כל ימי החיים כולם, הלא הם אינם קיים כמו הגה וביטוי אחד, המחובר מהברות. כן, ההגה, סליחה, ההגה זה המילה השלמה. אבל זה מורכב מהברות. כמו שהימים ביחד, כל יום ויום של החיים שלנו זה כמו הברה. חסר משמעות. אבל איך המשמעות מתגלה? צירוף כל הימים, כן? כמו הגה. כל ימינו כמו הגה. המחורה מבירות שונות, שאין הצלצול יכול לתן בההגה, כי אם לפי ההד המצטרף מכל העברה, והעברה בפני עצמה. כן, זה מה שהוא אומר. ומה יוכל להיות היתרון של המקובץ בזמן שהחלקים הבודדים הם פונים מעבר השני של אמיתת ההצלחה של החפץ העליון מקור הטוב? כן, אבל איזה הגה יצא מצירוף של ימים שהם כולם נגד החפץ האלוהי? כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה. ימי ש... זה פסימי עוד יותר. טוב, נגיע לסופר פסימי. ימי שנותנו, בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, והובם עמל ואבן, כי גז, חיש ונעופה. פלופ כזה. לעומת הנצחיות הבלתי סופית, הלא כל זמן נקצב לאפס יחשב. כל זמן נקצב לאפס יחשב. מה זה מיליון שנה לעומת אינסוף? אפס. נכון? מיליון שנה ביחס לחצי מיליון זה הרבה. זה פי שניים. אבל ביחס לאינסוף זה אפס. מה שנקרא שואף לאפס. זה שואף לאינסוף זה אפס. ואף כי הקצב הכללי אשר לחיי האדם, גם כשהם נמשכים בטבעם, שהם על פי הרוב מהסכום של 70 עד 80 שנה בגבורות, אם לפחות מעריכים את ערכם האפסי, ובשביל כך יודעים להוליך את החיים הכליליים הללו למטרתם הנצחית, מייפים בזה את כוחם ומרימים את ערכם. כלומר, אם אתה שם לב, אתה נותן ערך לחיים של 70 עד 80 שנה, אתה נותן לזה ערך ביחס לתנועה הכללית של האינסוף, אז יש איזה ערך. אבל זה, הגבול זה הנתון, אנחנו חיים ככה. אבל בזמן שהרהב והגאווה מעברת היא את עיני האדם, כן, רהובם, רהובם, מה זה רהובם? רהב שלהם, גאווה. הוא מעביר איתי את עיני האדם וחושב את החיים הרעים הללו כפי שטחם החיצוני לדבר עיקרי. הוא חושב שחיי העולם הזה זה חזות הכל. הלא יוסיף על עצמו עמל חיים נורא, כי אין קץ אז למאווייו, וממילא ייעלם ממנו היושר והצדק, וילחד במצודת העוול, שהוא האבן והמרמה, הבא מתוך הרהב המיוסד על יסוד רפא, המתנודד באפס ביטחה גם במשך הזמן שהוא מתקיים. כלומר, מה שקורה, אדם שהוא מלא גאווה, הוא מחשיב את חיי העולם הזה, ואז הוא מלא תאווה שאיננה ניתנת למימוש. ואז הוא נופל לתוך העמל ואבן. ימי שנותנו בהם 70 שנה ובמגורות 80 שנה, ורוהבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה.
למה להקציב?
תרגע על זה. כן?
כן.
אתה צודק. אבל נגיד, אז יהיה כתוב 200 שנה. נגיד, מה יהיה כתוב 200 שנה? גם אז זה הקצבה. בסדר. אבל גם 200. אדם שמגיע לגיל 199, למה שיגיד 200? יש הרבה, אני מכיר אנשים בני 100 שהם בסדר גמור. כן.
יש פה 70-80 כדי לעבוד את הפער של בן אדם שחי 70 שנה ובן אדם שה-80 שנה זה עם ערך יותר?
לא, הוא רוצה להגיד, הוא מדבר על המצוי בימיו. הרי דוד המלך חי 70 שנה, נכון? הוא כנראה הרגיש שהוא יחי רק 70, ואם בגבורות הוא יתגבר זה 80 שנה. מקסימום לפי התנאים של אז. בימינו ברוך השם תוחלת החיים עלתה גם לפני זה. אברהם משה רבנו חי 120 שנה. יש באמת שאלה, אם זה משה שכתב את המזמור הזה, הרי תפילה למשה איש האלוהים, אז לכם אומר שימי שנותנו 70. שאלה טובה, לא? הגמרא שואלת את זה, מה?
הנציב?
שמה?
הרכו את
זה. יפה. אני הבאתי את זה בשיעור?
כן.
וואי, מדהים. כן, הנציב מוולוז'ין את זה. הנציב מוולוז'ין אומר שמשה לא כתב 70 שנה במזמור. זה דוד שהגיע במזמור. כן. זה... הוא אומר שדרכם של הנביאים לעשות הגהות של אחד על השני. הוא מביא את הפסוק הזה כדוגמה. עוד אומרת יגידו שהוא מבקרי המקרא. מי יודע עוז אפיך וחיראתך עברתך? מה זה מי יודע עוז אפיך? אם הדעה שלנו הייתה יכולה להקיף את החוסן והעוז אשר במגמה האלוהית העליונה במטרת החיים, אז היה אפשר עוד לחשוב על דבר האפשרות של התאמה ושל קישור החיים ביסודם העליון. אבל הלא המדע שלנו מוגבל, והתוכן של המגמה האלוהית בהוויה הוא בלא קץ ותכלית לרוממות קודשו. אם כן, לא יוכל כל נברא לדעת כלל עד כמה עמוק הוא הניגוד בין הרצון האפל שלנו השולט ומאחר חיינו המגושמים ובין האור הגדול של החפץ האלוהי בהנהגת עולמו. לא יכול לדעת. כלומר, אני לא יכול להעריך, לשון ערך, נתינת ערך, אני לא יכול להעריך את ההפרש בין המגמה האלוהית העליונה לבין מה שאני רואה בחיים. כי מה שאני רואה זה לפי ערכי, ואין לי יכולת להקיף את המחשבה האלוהית. לכן מי יודע עוז אפיך? כלומר, מהי המגמה החיובית, העוצמתית, שאני נדרש אליה? וכפי אותה המידה העליונה של יראת הרוממות הראויה להיות חודרת בקרבנו בפני קדושת אור השם, אשר אין לנו יכולים להגיע גם לנטף אחד של השגת גדולתו. ונמצא שהיראה אין לה, אין קץ לה באמת. וכפי אותה המידה של מידת היראה בעוצם עיזוזה שאין בנו כלל כוח להשיגה ולעמוד בה, באותה המידה שאנו רחוקים מאוצר קדוש זה של היראה העליונה. כי כדי להגיע ליראת הרוממות, אתה צריך לדעת מהי הרוממות שאתה ירא ממנה. ואת זה אתה לא יכול להשיג. ככה החיים שלנו הם מנוגדים מהתוכן האלוהי, האידיאלי, סליחה, כפי משהו בחפצו הטהור והקדוש של יוצר כל ברוך הוא, ונמצא שאיננו עומדים בעבר אחד, מנוגד מכל החפץ הקדוש של הופעת האור האלוהי בעולמו, מי יודע עוז אפיך וראיתך עברתך. כן, הרב כאן רומז שהמילה עברה היא כאשר משהו שהוא מעבר השני של הרצון. עבר, עברה. למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה. אחרי... מה?
לגבי... אז באמת מה... איפה האיזון? איך אני אמור לחיות
את זה? אז אני עוד לא יודע, זה בסוף המזמור אני יודע. בינתיים אני נעזר ב... לא, אני נעזר בסבלנות. ברור. כלומר, יש ממד פסימי לחיים, אבל צריך לדעת שהמסר הכללי של התורה הוא אופטימי. אבל האופטימיות איננה נאיביות. אני לא אופטימי בגלל שאני לא רואה את הבעיות, אני אופטימי דווקא מתוך ראיית הבעיות. אז קודם כל, הבעיה הבסיסית היא פה היעדר משמעות לחיי האדם. לכאורה, נכון? כן, כי הכל הבל, אנחנו אומרים בתפילה, נכון? הכל הבל. אז אם הכל הבל, אז בשביל מה בכלל לעבוד משהו? בסדר?
זה פחות
ההדר
למשמעות של האדם,
אני חושב,
זה פחות מחשב, משמעות למקומות החומריים הגשמיים של האדם. רואים שהנפש יש מה לצפות ממנו.
כן, אבל יכול גם הנפש, מה היא כבר יכולה?
לכן, כמו שאמרנו מקודם, יש לנפש כאן ציפי, יש ציפי על הנפש, כלומר זה בגוף. בינתיים רואים שכאילו לא
מצפים
ממנו כלום.
כן, או שיעקב אבינו לא מת, או תחיית המתים, או כדומה, כן. מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי לאן אתה חותר.
איפה, כאילו,
כן יהיה בהמשך,
אבל
להבין
כאילו
איפה,
מה מצופה
ממה,
כאילו,
סובל,
כן יש גוף,
וכאילו,
מה
הציפה
המינימלית,
מה המינימלית, מה... כן, זה כלל גדול, שאנחנו לא יכולים להגיד שני דברים בבת אחת. הקדוש ברוך הוא יכול, אני לא. טוב, נמנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה. אחרי שאין שום ערך לשתף החיים בכללותו ולא לפרטי המעשים ורשמיהם, כל זמן שהם הולכים אחרי החפץ הנובע מהדעה המוגבלת אשר לאדם, השקוע כל כך בחומריותו. על כן ההצלה בו תבוא רק מאור מאור הזורח מהדעה העליונה, מהדעת האלוהית, שהיא תבשם את החיים בהערכתם, בהערכתה האמיתית, ואז כאשר אור דעת יזרח מבקור אל עליון על החיים כולם בכללותם, יעשו כל פעולותיהם רשמי נצח, וימנו פרטיהם מתוך גודל חשיבותם, והחפץ העצמי של החיים מקבל תכונתה של החוכמה העליונה, שהכל ייצר בתוכו באופן נשגב ונצחי, מלא כבוד עליון. למנות ימינו כנודע. ונביא לבב חוכמה. כאן מתחיל הסיבוב לכיוון האופטימי. כלומר, אם אני דן את הימים לפי הדעת שלי, לפי הדעת שלי, זה רחוק מאוד מהדעה העליונה, אין ערך לחיים שלי. אבל אם הדעה העליונה זורחת עליי, זה מה קוראים לזה בעברית? נבואה. אז פתאום כל מערכות החיים מקבלות משמעות. כלומר, אלמלא הנבואה, אין משמעות לחיי האדם. דבר מאוד מעניין, אנחנו רגילים לראות את הנבואה כאיזו תופעה חריגה, סופרמן, משהו כזה. אבל בתורה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא מיד מדבר איתו. נכון? ויצב השם אלוהים על האדם לאמור. כלומר, אי אפשר לברוא את האדם בלי שאלוהים ידבר איתו. כי זה לא פייר לקחת מישהו, לזרוק אותו לתוך חלל ההוויה, בלי לתת לו הסבר. מה אתה עושה פה? מה המשמעות? לא, כי החיות אין אצלם תביעה של תודעה. אין תודעה. כלומר, או לפחות אין תודעה במובן האנושי של המילה. החיות טוב להם, למשל החתולים, ניזונים. ממה הם ניזונים אגב?
לא
מעכברים. לא מעכברים. מפחי ההשפעה, ברור. למה יש בעיה? הפחים סגורים. זה מזעזע מה שאתה אומר. הצילו את העכברים, הצילו את החתולים. כן, כן, בואו נצא להפגנה. אני קורא לי כולם לצאת. טוב. כן, למנות ימינו, כלומר, המניין של ימינו, כן הודע, לפי הדעת, אז כל זה חסר משמעות. כן, ככה הרב מבין את זה. כלומר, זה כאילו המשך של הפסוק הקודם. מי יודע עוז הפירה וריתה ויתרה, למנות ימינו כן הודע. אבל נביא, אם יש נביא, אם יש התגלות של הדעת העליונה, לבב חוכמה.
אבל לפעמים אמרת שרק אם הנבואה יש משמעות לחיים או משהו.
נכון, זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו.
אם אדם יוצא בבית חולים לא עלינו, הוא קיבל את החיים במתנה מהצבא, נס וזה, פתאום מסתכל על החיים באור אחר.
אתה צודק. אדם יעריך את החיים בהערכה אנושית. אבל עדיין זה לא משתווה עם המגמה האלוהית העליונה. אלא אם כן הוא נביא, אז הוא יודע מהי המגמה האלוהית העליונה, או לפחות יודע לכוון את חייו כלפי המגמה הזאת. ולכן יש חשיבות להתגלות. כלומר, עולם שבו אלוהים לא מדבר, הוא בעצם סופו של דבר, עם כל היופי שבו, עולם חסר משמעות.
גם הנבואה שמגיעה,
כן.
לא
משנה. זה לא משנה. זה לא משנה. אבל עצם העובדה שאפילו 5 דקות אלוהים דיבר, זה כבר משנה את הכל.
לכל החיים?
לכל ההיסטוריה.
לכל ההיסטוריה?
לכל ההיסטוריה. ודאי שיש לנו ממשק עם הנבואה. הממשק של הנבואה זה הזיכרון. אנחנו זוכרים שהשם דיבר.
אבל הפוגשות שלנו עם הדבר הזה
בתורה, בתורה הפוגשים.
אבל זה ברובד נמוך.
כן, ודאי. כן, אתה לא משה רבנו. חבל, אם היית משה רבנו, היית מבין את זה אחרת לגמרי. בסדר?
הממשל הוא גם בחלום?
מה זה? זה 1 מ-60. בואו ניתן לך ארוחה, אבל רק 1 מ-60 מארוחה רגילה. תסבע. שובה השם. לכן בעצם מה מתבקש? שובה. כלומר, נכון, הייתה נבואה, זה נתן משמעות. אז בבקשה, להתמיד, או לחזור לפחות, בדי פעם, תבקר אותנו, תגיד לנו משהו. קוקו, אני פה. נכון? שובה השם. עד מתי? וינחם על עבדיך. מצד אחד, הננו רואים את השפלות ואת הדיראון של החיים האנושיים בצמצומם המעורפל. מפני הריחוק הנורא, שהם רחוקים מאור, האלוהים ומקדושת טהרת חפצו הנשגב. ולעומת זה, כשאור העליון יאיר עליהם, הלא אז יתרוממו ויתעלו החיים בכללם ובפרטיהם. על כן גדולה היא לאין סוף הכמיהה להתרומם ולהתקדש בקדושה העליונה ולהתקשר בקשר הקודש של אור השם וטובו, שאי אפשר לזכות לזה כמעט לידי חסד עליון. יש בכתב יד של הרב קוק, הוא כתב, על זה ידבו כל הדובים על החסר הנבואי. כן? כלומר, הכאב של הרב קוק זה זה. יש כאבים אחרים בעולם, כן? יש כאב שיניים, יש עניים, יש הבורות, יש הרבה. אבל אין נבואה, זה הכאב הגדול. אשר יאיר על החיים, להפוך אותם מתוך מעמדם השפל, שתיארנו אותו באריכות כמה שהוא שפל, אל מעמד רם וניסה, הראו להם מצד יוצרם, שהוא מקור כל הטוב. ובשביל כך, באה נהמה של התפילה, שוב השם, והאר את החיים באורך, האיר את עתידם, על ידי האשבה לטובה, גם את כל עברם. שוב השם, עד מתי, והנחם על עבדיך. ביחס לעניין הפסימיות כי הכל הבל, כמו כן בכיפור אנו אומרים על עצמנו דברים מחרידים שאינם נכונים בהרבה מקרים, בנו על העריות וכדומה. התחושה היא שהוידוי המוגזם לרוב האוכלוסייה ומהפה לחוץ. איך להתייחס לוידויים? בשאלה נפלאה, שאין לה שום קשר למה שאנחנו לומדים עכשיו. כי כשהרב אומר כאן הכל הבל, או כשאנחנו אומרים בתפילה הכל הבל, אנחנו לא מדברים מצד שאנחנו רעים, אלא ביחס לאינסוף, ביחס למגמות האלוהיות העליונות, גם אם אני סופר צדיק. מה שהשואל כאן שואל זה ביחס לוידויי יום הכיפורים שמדברים על העבירות. פה העבירות כמעט ולא הוזכרו. כלומר, פה אנחנו לא מדברים מצד הוידול של יום הכיפורים. איך יכול להיות שביום הכיפורים אנחנו מגזימים בתיאורי עצמנו כחסרים מצד העבירות? אז זו שאלה אחרת. כיוון שזו שאלה אחרת, היא גם לא תענה. לא שאין מה לענות, אבל אנחנו לא סוטים מהנושא הנלמד.
שאומרים עד מתי, זה לא כאילו
לבוא בטרוניה לקדוש ברוך הוא? זה בתחנונים לקדוש ברוך הוא. עד מתי? כן? שבענו בבוקר חסדך, ונרננה, ונשמחה, בכל ימינו. כל האפסיות שבחיים וכל מהירות השטף שלהם איננה באה, כי אם כל זמן שאור חסד עליון הנותן את הערך האמיתי לחיים לא נגע עדיין עליהם. כלומר, אם לא היה התגלות, אז באמת לחיים אין משמעות. ובשביל כך באה התפילה סבענו בבוקר. מה יש בבוקר? בעת ההזרחה של האורה האמיתית אשר תביא להכרת החיים במהותם העצמית, כאור בוקר יזרח, במאור החסד העליון שהוא יראה את הערך האמיתי של כל העבר. אז מה זה בוקר? בוקר זה חסד. בבוקר אני מקבל את החיים במתנה. עוד לא עשיתי שום דבר. בזכות מה אני חי? אחרי הצהריים, כבר עשו חשבון. מה עשית מן היום שנתנו לך בבוקר? אבל בבוקר זה חסדך. להגיד בבוקר חסדך. אז גם כן, סבענו בבוקר חסדך. שהחסד שלך יהיה כמו האור של הבוקר. שהוא האור האמיתי, ההזרחה הראשונה. לא, אבל הרב כאן מדבר על הצד שזה בוקר. מצד מה זה בוקר? מצד שזה חסד. אתה אומר על הסבענו, אתה מדבר על המילה סבענו. זה הסבר יפה. זה אומנם הסבר אפשרי, אבל זה לא מה שאומר הרב קוק. ואנחנו קוקיסטים. כן. שהוא יראה את הערך האמיתי של כל העבר, עד שכל יום ויום ורשמיו ומפעליו יהיו כלים מחזיקים רינת עולמים ושמחת אמת, כי על ידי אור חסד השם יימצא שלא דברים קלים הם מה שרשמו החיים, אשר נראו לפנינו בשטחיותם כאילו הם עוברים ובטלים. כי אם דברים שמהם יש תבואה רבה לזריעת צדקה נצחית, צבענו בבוקר חסדך ונרמה ונשמחה בכל ימינו. סמכנו, כי מות עיניתנו, שנות ראינו רעה. מה? הבוקר הכוונה שזה ההערה האמיתית, האור הראשוני. וזה ייתן משמעות לכל חיינו. כלומר, אם אתה תסבענו בבוקר חסדך, ממילא התוצאה תהיה נרננה ונשמחה בכל ימינו. כלומר, כל החיים מקבלים ערך. זה קורה כשיש נבואה. זה מה שאומר. שובה השם עד מתי, תחזור להעיר אצלנו ונביא לבב חוכמה, ואז ממילא יהיה ערך לכל החיים. בסדר? סמכנו, כמות עיניתנו. נכון, 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 נכון. אבל הוא רוצה גם שזה יהיה בפועל, לא רק בזיכרון. בפועל ממש, למטה מעשרת טפחים. סמכנו, כמות עיניתנו, שנות ראינו רע. לא רק היעדר התוכן של החיים מתמלא עוז ועוצמת קודש, על ידי אור חסד השם שמתגלה עליהם, אלא גם הצדדים השליליים שבהם. העינויים הקשים של החיים המורגשים בכל פרטיהם ונטיית השפלות המוחשת מהכללתם. מתוך כל אלה יוציא אור החסד העליון ברקי נוגה ופרי שמחה. סמכנו כי מות עיניתנו שנות ראינו רע. כלומר, אפילו הרע שעבר עלינו, העינוי שעברנו, כל זה יקבל משמעות על ידי אור השם. עד כאן להיום. שלום.